הרב בני לאו.
את פרק מ"ב צריך לקרוא יחד עם פרק מ"ג, הם אחד, לא ברור מתי ולמה החליטו לחלק אותם לשניים, אבל כשקוראים רואים את הפזמון שחוזר בשני הפרקים שלוש פעמים, ודי ברור שהם אחד. אני אתחלק כמובן לשני הפרקים לשני ימים, אבל אתייחס אל שניהם. ביום הראשון אני רוצה להתייחס אל הזיהוי של המשורר ולמצבו, כי אנחנו נכנסים לספר השני של תהילים, פרק מ"ב, שהוא פרק שמתחיל במזמורי בני קורח, למנצח משכיל לבני קורח. ועכשיו אני רוצה לעסוק בבני קורח. מחר, בחלק השני, אני אעסוק בפזמון שחוזר שלוש פעמים, גם במ"ב וגם במ"ג. משפחות מיוחסות, נכון, מגלגלות את השמות של השושלת שלהם בנעימה של איזושהי ערגה. דור אחרי דור מתחברים. וכאן אתה פותח ספר, פרק מ"ב, עם למנצח משכיל לבני קורח. ואתה אומר, מהו הייחוס שלהם? הסמל של האיש שעבורו פצתה אדמה את פיה, ובלה אותו ואת כל אשר לו, האיש שהוא הסמל של מחלוקת, איש מלא אגו. והנה אנחנו פותחים את שורת המזמורים לבני קורח. האמת שהסיפור של המשפחה הזו הוא מרתק. כשעוקבים אחרי גלגולי הייחוס שלהם, על פי ספר דברי הימים בעיקר, מגיעים מקורח, דור אחרי דור, מגיעים עד אלקנה וחנה, אבא של שמואל, ושמואל עצמו, אבי הנבואה שאחרי משה. זאת אומרת, שמואל הוא צאצא דור אחרי דור ממי שמרד במשה וטבע לעצמו חלק בקדושה עם כל העדה. ההגדה התלמודית במסכת סנהדרין מספרת שבני קורח שנבלעו עם אביהם באדמה, נאחזו בדפנותיה, ישבו שם ואמרו שירה. אני מדמיין את התמונה הזאת. בנים כרוכים אחרי אבא בכל המאבקים, כנגד ההנהגה המרוכזת של משה ואהרון. הם מוצאים את עצמם עם אבא בבטן האדמה, בפתחה של גיהנום. אם גן העדן זה המקום של המפגש של אדם עם האלוהים, גיהנום צריך להיות הקונטרסט, המקום של הוואקום, המקום של ההיעדר המוחלט. ככה מסביר המהר"ל מפראג את משמעות הגיהנום. מקום נטול אלוהים. להיות בפתח הגיהנום זה כפסע בין העולם שיש בו מגע של אדם עם קודש לבין בליעה בטריטוריה של ההיעדר המוחלט. ואז אתה מקשיב לפרק שפותח מ"ב, כאייל תערוג על אפי כמים, כנפשי תערוג אליך אלוהים. איזו ערגה, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוהים. אייל אורג על אפי כמים, הוא כנראה לא מצליח להגיע אליהם, הוא קרוב, אולי קרוב מאוד. רק מי שחווה את המפגש יכול לחוש את הגעגוע. מי שלא מכיר טעם של מים, לעולם לא יחמה, לא יתגעגע אליהם. בני קורח שרים את שירי געגועי הנפש אל המפגש עם אלוהים. דווקא שם, ממקום של הסתלקות, מהפתח של הגיהנום, הם מתחננים מתי אבוא ואראה פני אלוהים. אתה קורא את המזמור ואתה שואל, האם זה שיר של תקווה או שיר של החמצה? מי שמכיר את האווירה של סעודה שלישית יודע שהמזמור הזה, כאייל תהרוג, צמאה נפשי, מלווה את כל שולחנות הסעודות השלישיות בכל העולם כולו. הרגע הזה שנקרא רעבה דרעבין, רצון הרצונות, הנקודה הזאת שהכל מתרכז בתוכה, כל שעות השבת אל בין השמשות, דקות לפני הפרידה מן השבת. שיר מלא געגוע, שיר מדהים בעוצמתו, ואתה שואל, האם בסוף השבת אתה מושך את השבת אל יום ראשון, או שאתה נפרד מן השבת? זה אולי תמצית המשמעות של צמאה נפשי, מתי אבוא ואראה פני אלוהים. את הישיבה אני, בחוויה הפרטית שלי, עזבתי די בחטף. ככה נסיבות החיים אילצו אותי. המקום היה מקום שהחיה לי את הנפש. במשך זמן, שאולי במדידה אובייקטיבית הוא היה קצר, אבל במדידה סובייקטיבית הוא מילא את עולמי כמו עדן. אני זוכר את הימים הראשונים שהייתי מאוד רחוק מבית המדרש. התפילות שלי היו ספוגות בגעגוע. הזיכרון של הימים ההם מעורר אותי בעיקר לתחושת צמאון. מאז עברו כל כך הרבה עשרות שנים. מצאתי כל מיני נתיבי חיבור אל נפש בכל מיני מסלולים עוקפים. הגעגוע נשאר צרוב בזיכרון. וממלא את תפקידו כמות שהוא. האם חווים עוד פעם חוויה שדומה לאיזו נשיקה ראשונה? מתי יבוא ויראה פני אלוהים?